כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, א' באדר א' תשע"ו, ב' דראש חודש אדר א' תשע"ו, מסכת גיטין, דף נ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי, מזה 5 שנים, השתבח שמולד. מגיד השיעור, בנימין מילץ. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, בחודש הזה, אדר א', אנחנו חוגגים בסייעת הדשמי הגדולה 5 שנים לייסוד המפעל המופלא, הדף היומי ברדיו כל חי. בעזרת השם יתברך, נחגוג את היום הולדת הזה, בפרשת ויקהל. חפאי באדר א' תשע"ו במלון שדות. לומדי הדף היומי בשבת הדף היומי לציון 5 שנים למפעל הדף היומי. יחד עם אחי וראשי רבי גרשון מילצקי שליטה נחגוג שבת עונג מלאה ברוח ובגשם. שיעורי הדף היומי לאורך השבת, שיעורי תורה, הרצאות במחשבת ישראל. פרשת ויקהל בשנת ויקהל תשע"ו חפאי באדר א'. מספר המקומות מוגבל, והזריזים המקדימים להירשם יזכו בעזרת השם יתברך. הטלפון להרשמה 053-734-5295. 053-734-5295. שבת פרשת ויקהל בשנת ויקהל תשע"ו חפאי באדר א' תשע"ו מלון שדות שבת הדף היומי ללומדי הדף היומי ומוקירי דרבנן. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. חודש אדר הוא האחרון בחודשי השנה למניין שמונים מניסן. הוא החודש ה-12 שנזכר במקרא. אף על פי שלפעמים השנה מעוברת, כמו השנה תשע"ו, ונוסף אדר שני שהוא חודש 13 לפי סדר חודשים, לא נקרא אדר שני אלא חודש 12 אף הוא. וראיה לכך ממגילת אסתר שכתוב בה, הוא ב-12 חודש הוא חודש אדר. וקבלה בידינו שאותה שנה שעליה הייתה גזירת המן להשמיד ולהרוג, שנה מעוברת הייתה. והנס באדר שני היה, והוא הנקרא חודש 12. ראש חודש אדר תמיד יומיים. כיוון שחודש שבט שלפניו לעולם מלא של 30 ימים, ויום ה-30 של שבט הוא א' דראש חודש אדר. בשנה זו שיש בה שני אדרים, גם ראש חודש אדר שני הוא של 2 ימים, כיוון שעושים אז אדר ראשון מלא של 30 יום, ויום ה-30 של הראשון הוא יום א' של ראש חודש אדר שני. אבל בשנה פשוטה שיש בה אדר אחד בלבד, ימי החודש הזה חסרים 29 ימים. זה הכלל. אדר ראשון לעולם מלא, אדר הסמוך לניסן לעולם חסר. ולא כבר ידענו שראש חודש הבא אחר חודש מלא הוא של 2 ימים, והבא אחר חודש חסר הוא של יום אחד. מזל החודש של אדר, דגים, לפי שבחודש זה הדגים שבנערות ושבאגמים, פרים ורבים. ומזל דגים הוא מזל של ברכה, מפני שהדגים מחוסים מן העין, ואין עין רעה שולטת בהם. ואין הכללה שורה בדגים לעולם, ואפילו במאה מבול לא מתו, כיוון שלא השחיתו דרכם. והדגים אינם מזדווגים אלא לבני מינם בלבד. גם מזלם של ישראל עולה בחודש הזה, לפי שנמשלו ישראל לדגים. מה הדגים חיים במים, אף ישראל כל חייהם בתורה שנמשלה למים. וכשם שהדגים פרים ורבים בחודש הזה, כך תורתם של ישראל עלתה להם בחודש זה פעמיים. בחודש זה נולד משה רבינו שהתורה נקראת על שמו, ובחודש זה חזרו וקיבלו ישראל את התורה מרצונם הגמור בימי מרדכי ואסתר. ואולם, עיקר תוקפו של חודש זה והצלחתו נמסר לבני רחל. אפרים ומנשה ובנימין הצובים על דגל אחד ונתברכו על ידי יעקב אביהם בברכת והתגו לרוב בקרב הארץ. ולכן, באה ישועה לישראל בימי מרדכי ואסתר בחודש הזה, על ידי זרע רחל, שמרדכי מזרע בנימין היה. מזלות כל החודשים נקראו בלשון יחיד, עקרב, קשת, גדי, דלי, תלה, שור, סרטן, אריה, בתולה, ומזל, חודש אדר נקרא בלשון רבים דגים. רמז לשני אדרים, שאין לאדר שני מזל אלא זה של אדר ראשון. אם תמצא לומר מזלות החודשים תשרי וסיוון, שנקראים גם הם בלשון רבים, שהרי קוראים להם מזניים ותאומים, התשובה שהם אינם אלא לשון יחיד, כי אין מוזניים אלא בשניים, וגם אין תאומים אלא בשניים. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הקילאים, כך המשנה במסכת שקלים, והכוונה במשמיעים על הקילאים, שהיו שליחי בית דין מכריזים שכל מי שנפלו לו זירי קילאים בקרמו או בשדו ובגינתו, יהיה עוקרו מעטה, שבחודש אדר כבר ניכרים הזרעים בשדות ויודע בעל השדה איזהו הזרע שעלה שם, מין בשאינו מינו לפי שכשם שאסור לזרוע קילאים, כך אסור לקיים את הקילאים, אפילו שנזרע שלא בכוונה ובשעת הזרע נתערבבו זרעים אחרים עם זרע שדהו וגינתו, כיוון שנקלטו זרעי הקילאים ומכיר בהם, חייב לעוקרם. איזהו קילאים בזרעים, כל הזורע יחד או נזרעו מאליו שני מיני תבועה או שני מיני קטנית או שני מיני ירקות, או אחד ממין תבועה עם אחד ממין קטנית או ירק וכיוצא בזה. הוא לא עשה הרחקה בין זרע לזרע כדין, הרי זה קילאים שאסור לזורם, ואסור לקיימם אם נזרעו כבר ואם לא עקרם, עבר על לב, אבל הפירות לא נאסרו. זרע זרע מאכל עם זרע אחר שאינו מאכל אדם אלא זורע ולרפואה וכיוצא בזה, אין זה קילאים. איזהו קילי האילן? כל המרכיב איחור של עץ בעץ אחר שלא במינו, כגון איחור של תפוח באתרוג, הרי עבר על לב וחייב לעוקרו, עבר ולא עקרו, הפירות מותרים. אין איסור באילן אלא הרכבה של שני מיני אילנות בלבד, אבל לזרוע זרע אילן עם זרע תבועה או קטנית או ירק מותר אפילו לכתחילה. יוצא מן הכלל הגפן שעם זרע עם הגפן זרעי מאכל אחרים של תבועה עבר עליו וגם הפירות אסורים בענאה, וזה מה שנקרא קילי הכרם. דיני הרחקה בין המינים אינם שווים. ולא בכל השדות ולא בכל המינים הם שווים, וכל הבא לזרוע שני מינים שונים בשדה הוא חייב לברר תחילה פרטי הדינים עם הבקי בדבר. קילי זרעים אינו נוהג אלא בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ, וקילי האילנות דרך הרכבת אילן באילן שאינו במינו, וכן איסורי קילי הכרם על ידי זריעה נוהג גם בחוץ לארץ. כל האסור לזרוע מדין קילאים אסור גם לקיים בין שנזרע באיסור בין שנזרע שלא באיסור, כגון שנזרע מאליו או נזרע על ידי נוכרי, וכיוון שרואה הוא חייב לעוקרו משדהו. באדר, כשהזרעים כבר ניכרים בשדה, כל אחד יוצא לשדהו ולגינתו, ועוקר משם כל זרע קילאים כדי שלא יעבור עליו באיסור של מקיים קילאים. ובקילי הכרם גם בכדי שלא לאסור פירותיו שבכרם. במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א' אמרו חכמים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. תדע, שכשביקש המן הרשע לידע בהצטגננות באיזה חודש יהיה נוח לו להתגבר על ישראל, נתעלם ממנו כוחו של ישראל שהוא חזק בחודש הזה יותר מבשאר החודשים. הוא הפיל פור רוע גורל על חודש 12 וחודש אדר. לכך גדולה הייתה השמחה אחרי כן, כשנהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב. ולא ימי הפורים בלבד ימים של שמחה הם אלא כל החודש. שכן כתיב במגילת אסתר, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה. כלומר, כך טיבו של חודש זה ששונאי ישראל רואים בו יגון ואבל לישראל, ואינו אלא אוצר גנוז של שמחה ויום טוב בשביל ישראל. ובמה גדול כוחם של ישראל בחודש הזה מבשאר החודשים? הוא אשר אמרנו, כדגים, מה הדגים חיותם ותוקפם במים? אף ישראל חיותם ותוקפם במים של תורה, שעולים להם בחודש זה ותורתם מצלחת בידם, ואין שום שונא יכול להזדווג לישראל, אלא כשידי ישראל נעשים רפים מן התורה כבמלחמת המלאק הראשונה, וכבימים הראשונים של אסתר ומורדכי. באותה שעה נשתקה מזלם ובאים לידי סכנת כליה, כיוון שמתגברים שוב בתורה, מיד מפר הקדוש ברוך הוא את מזימות שונאיהם ומזלם של ישראל עולה עד למעלה ראש. וכך שנינו בברייתא במסכת ברכות דף סמך א' עמוד ב'. פעם אחת גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפונס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותינו אנחנו מתיירים? במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אף אנחנו, אומר לו רבי עקיבא לפפוס, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי אי חייך ואורך ימיך, כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, הלמדת שעיקר תוקפם של ישראל וכל מקור שמחתם, ממים של תוריים, חודש אדר שמסוגל לשמחה, רק בכוח התורה הוא זה, שימי אדר מסוגלים יותר משאר הימים לקבלת עול תורה מאהבה ומרצון, ובשמחת ליבב. כל מילה נוספת מיותרת, אל בית המדרש, בשמחה ובטוב ליבב. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה ילדים ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה, פרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ונעשה זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש המסולאים בפז? והתשובה היא, שמגנים את הפז ביופיים. שאלה שנייה בדף נונחת. היכן כתובה בתורה הצרה שהיו קושרים את בני ישראל למיתותיהם ומשמשים? התשובה, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. שאלה שלישית, מתי פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם? התשובה היא בתוספות במקום שיש סכנת נפשות או בשבוי המופלג בחוכמה. שאלה רביעית, מה הפירוש מחמת אנפרות? התשובה, גזלן בעל מה שאינו בא להרוג. שאלה חמישית, מה כוונת רבי יוסף שאין אנפרות בבבל? התשובה שאין דין אנפרות בבבל, לומר לקונה שמקחו בטל. שאלה אחרונה, על דף נונחת, כמה מפחית הסיקריקון ממחיר הקרקע כאשר בא למוכרה? התשובה לשיטת רב רביע, לשיטת שמואל חמישית. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שיסייעו לנו בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי, א' באדר א' תפשין עין ו' ב' דרוש חודש אדר א' תפשין עין ו', עיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף נון ת', הדף התשעה וחמישים ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נונחת עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, זו משנה ראשונה. בית דין של אחריהן אמרו, הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביעה. מן המילים הללו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נרבה בשמחה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זו משנה ראשונה. בית דין שלאחריהם אמרו, הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביעה. ההסברו, מה ששנינו שמהרוגי מלחמה ואילך הקונה מסיקריקון ולאחר מכן מבעל הבית מקחו בטל, ובעלים באים וטורפים את הקרקע מן הקונים בחינם, זאת אומרת שהם לא משלמים לקונים שום פיצוי על כך שהם שילמו כסף לאותו סיקריקון, כך הייתה ההלכה בתחילה. אבל בית דין שלאחריהם אמרו, לפי שראו שהיהודים נמנעים לקנות מקרקעות האנסים מחשש שיבואו ויתלו מהם הבעלים בלא כלום, ונמצאת הארץ משוקעת ביד גויים, לפיכך עמדו והתקינו שהלוקח מסיקריקון אף על פי שלא חזר ולקח מבעל הבית, מקחו קיים כדי להוציא את הקרקע מרשות הגויים ונותן לבעלים רביע ממחיר השדה. כי שיערו חכמים שזהו השיעור שהסיקריקון מוזיל את הקרקע, ותקנו לתת חלק זה לבעל השדה כדי שלפחות לא יפסיד את המאות האלו. על הדברים הללו של המשנה אמר רב, מה שתקנו חכמים שהלוקח מן הסיקריקון מקחו קיים, אלא שנותן לבעלים רביעה, הכוונה שצריך לתת רביעה לבעלים, רביעה בקרקע, קרקע ששווה רבע מהמאות שנתן לגוי, או רביעה במאות, או רבע מהמאות שנתן לגוי, או חיגון, אם שילם לגוי 100 זוז עבור השדה, צריך ליתן לבעלים 25 זוזים, או חלק מהקרקע בשווי הזה, עם רצון הבעלים שיפרע להם בקרקע. ושמואל אמר, רביעה בקרקע, צריך לתת רבע מגודל הקרקע, שהן שליש במאות, שגודל זה שווה שליש מהמאות שנתן לגוי, וכגון, אם שילם לגוי 100 זוז, צריך ליתן לבעלים 33 זוזים ושליש, או חלק מהקרקע, בשווי הזה. מבארת הגמרא במייקה מפלגי, במה חולקים רב ושמואל, אומרת הגמרא, מר סבר שמואל סובר, נחי רביע זווין. מכיוון שהגוי גזל את השדה, הוא מוכר אותה ברבע פחות משווי האמיתי של השדה. ולכן אם היהודי שילם לגוי 100 זוזים, הרי שהיא שווה 133 ושליש זוזים. והגוי הוזיל במחיר 33 זוזים ושליש, וצריך היהודי ליתן שווי זה לבעלים. ולכן אמר שמואל שנותן רביע בקרקע שהם שליש במאות, ש33 ושליש, הרי הם רבע מהקרקע ששווה 133 ושליש, והם שליש מהמאות ששילם שהם 100 זוזים. ומר סבר רב סובר, נחי חומש הזווין. הגוי מוכר את השדה בחומש פחות משוויה האמיתי של השדה, ולכן אם היהודי שילם לגוי 100 זוזים, הרי היא שווה 125 זוזים. והגוי יוזיל 25 זוזים, וצריך היהודי ליתן את השווי הזה לבעלים. אומר הריטב"א, אף אם הוזיל לגוי יותר מחומש לשיטת רב, או יותר מרביע לשיטת שמואל, תקנו חז"ל תקנה קבועה שלעולם נותן לו רביע, לרב היינו חומש משווי השדה, ולשמואל רבע משווי השדה. מקשה הגמרא מברייתא על שיטתו של שמואל. מי טיבי, מקשה הגמרא קושייה ממה ששנינו בברייתא על מה שנאמר במשנה, שהלוקח מסקריקון מקחו בתל, זו דברי משנה ראשונה. אולם בידין של אחריהן אמרו, הלוקח מן הסקריקון מקחו קיים, אלא שנותן לבעלים רביעה, ויד בעלים על העליונה, ביד הבעלים לבחור באחת מהאפשרויות שלפנינו. רצו בקרקע נוטלין, אם הבעלים רוצים לקבל את הרביעה בקרקע, נוטלין רביע קרקע. רצו, אם רצו הבעלים לקבל את הרביעה במעות, נוטלין רביע מעות. אי מתי זוכה הלוקח בקרקע שקנה מהסקריקון על ידי שמשלם רביע לבעלים? בזמן שאין בידן לקח, כשאין לבעלים הקודמים מעות לקנות את הקרקע. אבל אם יש בידן מעות והם מעוניינים לקח את הקרקע, הרי הם קודמים לכל אדם ונותנים ללוקח את המעות ששילם לסקריקון, והם, הבעלים הראשונים, זוכים בקרקע. אבל רבי יושיב בידין, ונמנו ופסקו שאם שעתה הקרקע בפני סקריקון 12 חודש, שוב אין הבעלים הראשונים יכולים להוציא מהלקוחות שקנו מן הסקריקון. וכל הקודם לקח את הקרקע, זוכה בה. אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. הרי לנו מן הברייתא הזו כדברי רב, שרביע הכוונה רביע מהמעות שנתן לגוי. וקשה על שמואל, מתרץ את הגמרא אמר רב אשי, כי תניא היא מה ששנינו בברייתא שנותן רביע במעות, הכוונה לפי הסכום שלאחר שבאו שליש המעות לידו של הבעלים. והיינו, שהסכום שקיבלו הבעלים הוא רבע מהסכום הכולל ששילם הקונה על השדה, שהרי שילם 133 זוז ושליש, 100 זוז לגוי ו-33 זוז ושליש לבעלים, שזה רבע מהסכום הכולל, כפי שהסביר לנו שמואל. אומרת הגמרא, בסוף דף נ"ח, שנינו במשנתנו רבי יושיב בידין ונמנו, ופסקו שאם שעתה הקרקע בפני סקריקון 12 חודש, שוב אין הבעלים הראשונים יכולים להוציא את הקרקע מהלקוחות, וכל הקודם לקח את הקרקע, זוכה בה ונותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. מבארת הגמרא כיצד היה מניינו של רבי בבית דינו. אומרת הגמרא, אמר רב, אנא אביי במניין הדבי רבי, אני הייתי במניין בית דינו של רבי כשנמנו ותקנו, שאחר ששעתה הקרקע לפני הסקריקון 12 חודש, כל הקודם לקח זוכה ואין הבעלים יכולים להוציא ממנו. ומיני דידים ענו ברישה, וממני התחילו למנות את דעת הדיינים. ונסביר, בשביל להכריע ולתקן תקנות בדיני התורה, היו דייני הבית דין מתכנסים, והיה כל דיין מביע את דעתו, והיו מונים את דעות הדיינים, וכדעת הרוב היו עושים. מספר רב, שכאשר כינס רבי את בית דינו לתקן את תקנת סקריקון, הוא רב היה בין הדיינים, ודעתו שאלו ראשון. מקשה הגמרא על מה שאמר רב ששאלו את דעתו תחילה, וענן תנן, הרי שנינו במשנה במסכת סנהדרין דף למדבית עמוד א', בית דין שבאו לדון דיני ממונות, וכן בית דין שבאו לדון בדיני הטהרות והתומות, מתחילים מן הגדול, מקדימים לשמוע את דעתו של הדיין הגדול תחילה, ורק לאחריו אומרים שאר הדיינים את דעתם. לפי שכך היא מידת החכמים שלא לדבר בפני מי שגדול ממנו. רק בית דין שבאו לדון דיני נפשות מתחילים מן הצד. אז שומעים תחילה את דעתם של קטני הדיינים, ואין שואלים תחילה את דעתו של הדיין הגדול, לפי שאולי יחייב הדיין הגדול את הנאשם בדין, והדיינים הקטנים שישמעו את דעתו לא ירצו לחלוק עליו וללמד על הנאשם זכות. ובסנהדרין דף למדווה ועמוד א' דרשו זאת ממה שנאמר, לא תענה על ריב. ויות והמילה ריב כתובה ריש ב' בלי יוד באמצע, אפשר לקרוא את זה לא תענה על רב, דיינו שאין לחלוק על הרב המופלא שבבית דין. ואין כוונת הגמרא לומר שאסור לקטני הדיינים לחלוק על דעתו של הדיין הגדול, שהרי נאמר במסכת סנהדרין דף ו' עמוד ב', מניין לתלמיד היושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה להשאיר, מניין שלא ישתוק, משמע שמותר לו לחלוק על גדול הדיינים, אלא כוונת הגמרא לדרוש מן הפסוק שראוי להתחיל לשמוע את דעת קטני הדיינים, משום שאין זה ראוי שיחלקו על דעת הרב. וסדר ישיבת הדיינים הייתה שהדיינים הגדולים היו יושבים באמצע והקטנים היו יושבים מן הצדדים, ולכן נאמר פה מתחילים מן הצד בדיני נפשות. ומכיוון שמבואר כאן בברייתא שבדיני ממונות מתחילים לשמוע את דעת הדיין הגדול, נשאלת השאלה מדוע כשתקנו את תקנת סיקריקון שמעו תחילה את דעתו של רב. רשי אומר שרב היה דיין בינוני ולא קטן ולא גדול. מתרץ את הגמרא, אמר רבא בריידר רבה, ואיתמה ויש אומרים שרבי אילל בריידר רבי ולס תירץ את הדבר. שייני מניינה דבי רבי, שונה הוא סדר המניין בבית דינו של רבי, דחולו מנייניו מן הצד אב ומתחילין. שהיו שומעים בכל שאלה בבית דין את דברי קטני הדיינים תחילה, גם כשדנו בדיני ממונות, ולכן במקרה של סיקריקון שמעו תחילה את דעתו של רב. ואומר רשי, את הפסוק לא תענה על ריב, שדרשו לא תענה על רב, דרשו גם לגבי דיני ממונות. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל דקולו כותב, שרבי היה עושה כן, מתחיל מן הקטן משום ענבה, שלא רצה להראות עצמו גדול. כנאמר במסכת סוטת דף ממתת עמוד א', משמת רבי, בטלה הענבה. מביאה הגמרא ממרה נוספת שאמר רבא בן רבא או רבי הלל בן רבי ולס, בעניין רבי. ואמר הברייד רבא, ואיתמה ויש אומרים שרבי הלל ברייד רבי ולס אמר את המאמר הזה, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מדורו של משה רבינו ועד דורו של רבי יהודה הנשיא, לא מצאנו אדם מישראל שיהיה הכי גדול בדורו בתורה ועשירות. משה רבינו היה גדול מכל ישראל בתורה, וכמו כן היה עשיר מופלג יותר מכל ישראל. ככתוב במדרש בויקרא רבה, שנדרש מהפסוק פסול לך שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מחצב של ספירנון בתוך אוהלו, ומשם העשיר. כמו כן רבינו הקדוש היה נשיא ולימד תורה לישראל והיה עשיר מופלג. כאמור במסכת בבא מציע דף פה עמוד א', ששומר הסוסים של בית רבי היה עשיר יותר משבור מלכה. הנימוקי יוסף במסכת סנהדרין דף למדו עמוד א' מבאר שהממרה הזו נסמכה לכאן, בכדי לבאר את הטעם שבבית דינו של רבי היו מתחילים לעולם לשמוע את דעת קטני הדיינים. והיינו משום שהיה גדול בדורו בתורה ובעשירות, והיו התלמידים נמנעים לחלוק עליו, ולכן גם בדיני ממונות הקפיד שלא לומר את דעתו תחילה. תמאה הגמרא על המאמר הזה ומביאה אנשים שלכאורה היו הגדולים בדורם בתורה וגדולה. שואלת הגמרא, ולא? וכי לא היו עוד אנשים בין דורו של משה רבינו לדורו של רבי שהיו גדולים מכל דורם בתורה ובגדולה? ואב יהושע, היה את יהושע שהיה גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. יהושע בן נון היה מנהיגם של בני ישראל אחר פטירת משה רבינו. כנאמר בספר דברים פרק ל"ד פסוק ט', ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. ויהושע בן נון היה גדול מכל ישראל בתורה, שהרי משה רבינו מסר לו את התורה בכדי שילמדה לבני ישראל. כפי ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אז למה נאמר שממשה רבינו ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד? מתרצת הגמרא, אב אלעזר, היה את אלעזר שהיה גדול כמותו בתורה. ואין להקשות ממה שנינו במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ואלעזר לא הוזכר. כי יש לומר שיהושע קיבל ממשה רבינו את התפקיד ללמד את התורה לכלל ישראל. אבל אלעזר היה גדול ממנו בתורה. וכן, משמע ממה שאמרו במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד א', שהיה יהושע ראוי להצטרך לאלעזר, אלא שנהנה של עזר מפני שהורה הלכה לפני משה רבינו. רש"י מבאר שם שהכוונה שיהושע היה ראוי לשאול את אלעזר דבר הלכה, הרי שהיה אלעזר גדול ממנו בהלכה בתחילה. ואף על פי שנהנה של אלעזר, מכל מקום גם אלעזר לא היה נצרך ליהושע לדבר הלכה, והרי שהיו שווים בתורה. שואלת הגמרא, האבא אלעזר, הרי היה את אלעזר שלאחר פטירת יהושע בן נון היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא שבדורו אבא פנחס שהיה גדול כמותו. שואלת הגמרא, ואבא פנחס לאחר פטירת אלעזר היה גדול פנחס מכל דורו בתורה ובגדולה? מתרצת הגמרא, אבו זקנים, שבדורו של פנחס היו הזקנים שהיו גדולים אף הם בתורה כמותו. ומדובר בזקנים שהאריכו ימים לאחר יהושע, ככתוב בספר יהושע פרק כ"ד פסוק ל"א, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. שואלת הגמרא, אבא שאול, שבתקופת מלכותו היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה? כמבואר במסכת עירובין דף נ"ג עמוד א', ששאול היה גדול בתורה וחטאו היה שלא לימד תורה לאחרים. רצת הגמרא שבדורו אבא שמואל הנביא, היה את שמואל הנביא שהיה גדול ממנו בתורה. שואלת הגמרא, ואנך נפשי, והרי שמואל נפטר לפני שאול, ולאחר פטירתו היה שאול גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא, אכן בתקופה שלאחר מות שמואל היה שאול גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. אלא מה שאמרו שמימות משה רבינו עד ימות רבי לא היה מי שגדול מכל דורו בתורה ובגדולה, כולו שני כאמרינן. הכוונה לאדם שמהיום שעמד בגדולתו היה יחיד בדורו בתורה ובגדולה, וכדוגמת משה רבינו ורבינו הקדוש, שמשעה שהתחילה גדולתם לא היה גדול כמותם בתורה ובגדולה, ושאול בתחילת ימי גדולתו לא היה גדול מכל דורו, לפי ששמואל הנביא היה חי. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואהבה דוד, היה את דוד המלך שבתקופת מלכותו היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרץ את הגמרא שהוא לא היה יחיד בדורו, כי בדורו אבא עירה היה עירי, שהיה גדול מדוד בתורה. כפי שנאמר במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד ב', שהיה מלמד את החכמים תורה על גבי עיקרים וקסתות. כאן נאמר בספר שמואל ב' פרק ח' פסוק ח', וגם עירה יאירי היה כהן לדוד. שואלת הגמרא ואנך נפשי, והרי עירה יאירי נפטר לפני דוד המלך, ולאחר פטירתו היה דוד המלך גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מדרסת הגמרא מה שאמרו שמימות משה רבינו ועד יומות רבי, לא היה מי שגדול מכל דורו בתורה ובגדולה כמותם, כולו שני בעינן. הכוונה לאדם שמהיום שעמד בגדולתו היה יחיד בדורו בתורה ובגדולה, ואילו דוד המלך בתחילת ימי גדולתו לא היה גדול מכל דורו, לפי שעירה יאירי היה חי. ואף על פי שלאל כבר אמרה הגמרא שהכוונה לאדם שתחילת ימי גדולתו לא היה גדול בישראל כמותו בתורה ובגדולה, ולכן לא החשיבו את שאול. למה שאלה הגמרא עוד פעם את השאלה הזו? מכל מקום הגמרא סברה שזה דווקא לגבי שאול שהיה חי מעט זמן לאחר שמואל, ולכן אין ימי גדלותו חשובים. ולכן הקשתה הגמרא מדוד המלך שימי גדלותו אחר מות עירה יאירי היו מרובים ממי גדלותו בחיי עירה יאירי. אבל גם על זה מתרצת הגמרא שבא למאמר שאמר שמימות משה רבינו ועד ימי רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד, הוא לא נתכוון אלא לאחד שימי גדולתו התחילו כאשר לא היה גדול כמותו בתורה ובגדולה. כך מסביר הבן יהוידע. שואלת הגמרא, אהב השלמה שבתקופת מלכות שלמה המלך היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה. מתרצת הגמרא שבדורו של שלמה אבי אישימי בן גרש היה גדול בתורה. כפי שמצינו בספר שמואל ב' פרק י' פסוק חי, שירד לקראת דוד עם אלף איש היו תלמידיו. וכן נאמר במסכת ברכות דף ח' עמוד א' שהיה שמעי בן גרה רבו של שלמה המלך. שואלת הגמרא והקטלי, הרי שלמה המלך ציווה להרוג את שמעי, ולאחר מותו היה שלמה המלך גדול בדורו, בתורה ובגדולה. ונציין שבספר מלכים א' פרק ב' פסוק ח' כתוב שדוד המלך טרם מותו ציווה על שלמה בנו שיהרוג את שמעי בן גרה, מכיוון שכיללו בעת שברח מפני אבשלום בנו. ושלמה קיים את צוואתו וציווה עליו על שמעי בן גרה שלא יצא מירושלים. ומכיוון ששמעי עבר על ציוויו וכן יצא מירושלים לחפש את העבדים שברחו ממנו לגת, ציווה שלמה המלך לאורגו. וגם כאן מוסיפה הגמרא להקשות, אף על פי שכבר אמרה לאל כולו שני כאמרינן. כי הגמרא סברה שמכיוון ששלמה המלך הוציאו להורג בפקודת אביו שציווהו לאורגו משום שכיללו, אם כן הרי הוא גברא קטילא. הוא כאילו גבר מת וכאילו אינו בעולם, אם כן נמצא ששלמה היה יחיד בתורה ובגדולה. מדרצת הגמרא כולו שני כאמרינן, שלמה המלך בתחילת ימי מלכותו לא היה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה, כי היה את שמעי בן גרה. שואלת הגמרא, אב החזקיה, היה את חזקיה מלך יהודה שהיה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה ובגדולה, כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף צד ידד את עמוד ב'. מדרצת הגמרא שבדורו אב השבנה שהיה גדול ממנו בתורה. כמבואר במסכת סנהדרין דף חו עמוד א', ששבנה היה דורש ב-13 ריבועות תלמידים וחזקיה ב-11. שואלת הגמרא, והאי קטיל, והרי הוא נהרג על ידי סנחירב, כמו שהגמרא מבארת שם במסכת סנהדרין. מתרצת הגמרא כולו שני כאמרינן, וקודם שנהרג שבנה לא היה חזקיה גדול מכל ישראל שבדורו בתורה. שואלת הגמרא, ואב העזרא, היה את עזרא שהיה גדול מכל דורו בתורה ובגדולה. כאמור במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד ב', תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא כדמו משה. מתרצת הגמרא, אב הנחמיה בן חחליה, שהייתה גדולתו יותר מעזרא. נחמיה היה המושל של ארץ יהודה, והיה גדול מעזרא בשררותו. וממשיכה הגמרא בעניין הזה, אמר רבא חברי דרבא, אף אני אומר מימות רבי ועד רבשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. בתורה ישנם שלושה חלקים, תורה שבכתב, משניות וגמרא. שלושה חלקים אלו ניתנו על ידי שלושה אנשים שלא היה כמותם בתורה ובגדולה. תורה שבכתב ניתנה על ידי משה רבינו, המשניות נכתבו על ידי רבי יהודה הנשיא, והגמרא נכתבה על ידי רבשי, כדי שהתורה תתקבל על ליבות בני ישראל. כך עיון יעקב. שואלת הגמרא, ולא, וכי לא היה בדורו של רבשי מי שהיה גדול בתורה ובגדולה כמותו? והאב הרי היה בדורו את אונה בר נתן. והגמרא במסכת צבחים דף י"ט עמוד א' מספרת שאונה בר נתן עמד לפני הסגדר מלכה, והיה המלך מרים את חגורתו, ואמר על כך רבשי שנתקיים בו הפסוק בישעיה ממתת פסוק חף ג', והיו מלכים אומנייך, והיה זה מורה על גודל חשיבותו של אונה בר נתן. ובאיגרת רב שריר הגאון מבואר שאונה בר נתן היה ריש גלותא בימי רבשי. אם כן, איך אומרים שאצל רבשי לא היה מישהו כמותו בתורה ובגדולה? מתרצת הגמרא, שייני אונה בר נתן דמי חף אבי קייפלי לרבשי, היה כפוף תחת רבשי, ולכן רבשי נחשב ליחיד בתורה ובגדולה. ולהל כששאלה הגמרא לגבי אלעזר ופנחס שהיה בדורו, מדוע לא תרצה הגמרא שפנחס היה כפוף לו? מבאר הבאר יצחק שלגבי פנחס אלעזר לא נחשב יחיד בדורו, משום שפנחס היה כפוף לו אך ורק משום שהיה בנו. מה שאין כן אונה בר נתן היה כפוף לרבש, משום שבמציאות היה גדול ממנו. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתיים בדף נונטט עמוד א'. חירש שוטה וקטן מדין התורה אין מקחה מקח ואין ממקרה ממקר. המשנה שלנו מבארת שחזל תקנו שהחירש והקטן שהגיעו לגיל מסוים, מקחם וממקרם יהיו קיימים. אומרת המשנה, חירש, אדם שאינו שומע ואינו מדבר, רומז, יכול למכור או לקנות על ידי שרומז בידיו או בראשו על רצונו למכור או לקנות. ונרמז, ועל ידי שירמזו לו אחרים והתרצה למחירה או לקנייה. ובן בתירא אומר, קופץ ונקפץ במטלטלין. יכול למכור ולקנות מטלטלין בהקימת שפתיים, ואין צריך רמז ברור בידו או בראשו. כך מפרש רש"י, והראב"ד ביאר להפך. הקפיצה היא שקופץ ממקום למקום באופן שמראה את נתינת המעות ונטילת החפץ, ולפי זה, בן בתירא בא להחמיר ולומר שאין מועיל רמז באלמה, אלא צריך קפיצה. נהיה המשנה דין נוסף, הפעוטות, הקטנים, והגמרא תבאר את גילם, מקחן מקח וממקרן ממקר, במטלטלין. אם קנו או מכרו מטלטלין, מקחם או ממקרם קיים. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. במשנה הובא מחלוקת בין תנא קמא הסובר שקניינו של חירש הוא על ידי רמיזה ביד או בראש, לבין בן בתירא הסובר שקניינו של חירש הוא גם על ידי הקימת שפתיים. במסכת יבמות דקוף י"ב עמוד ב' שנינו, חירש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חירשת, אם רצה להוציא יוציא ואם רצה לקיים יקיים. כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה. כלומר, שחירש שגילה את דעתו על ידי רמז שרוצה לגרש את אשתו שקיצה ביותו חירש, גירושיו חלים. והדין הזה הוא רק שהחירש קידש את האישה כשהיה חירש, שמכיוון שהקידושין חלו מדי רבנן על ידי רמיזה, יכול גם לגרשה על ידי רמיזה. אבל אם הוא נשא את אישה ביותו פיקח ונתחרש אחר כך, אינו יכול לגרש את אשתו לעולם, מכיוון שקיצה קידושין גמורים ואין כוח בידי גירושי חירש ברמיזה להפקיע קידושי פיקח גמורים. כל זה מבואר במסכת יבמות. כעת אצלנו דן רב נחמן, האם בגיטין מועיל הקימת שפתיים לפי בן בתירא? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, המחלוקת של תנא קמא ובן בתירא, היא מועילה הקימת שפתיים? היא רק במטלטלין כשהחירש בא למכור או לקנות מטלטלין, אז זה מועיל. אבל בגיטין, חירש שבא לגרש את אשתו, דברי הכל ברמיזה לדעת הכל לא מועילה קימת שפתיים, וצריך רמז ברור ביד או בראש, גם לפי בן בתירא. אז על פי פירוש רש"י, קפיצה היא רמז שאינו ניכר כמו רמיזה, והראב"ד שביאר שקפיצה יותר חמורה מרמיזה, כותב שהטעם שהקל רב נחמן ואמר שבגיטין אין צריך קפיצה, זה משום שכשם שקידש ברמיזה, כך גם יגרש ברמיזה, ומשום שלא שייך בקידושין וגירושין נטילה ונתינה. שואלת הגמרא על דברי רב נחמן פשיטה, מדוע הוצרך רב נחמן לומר שבגיטין לדעת הכל אין מועילה כמעט שפתיים, והרי במטלטלין תנן? במשנה שנינו, ובן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין, ובפשטות באה המשנה לומר שדווקא במטלטלין הדין הוא כך, אבל בגיטין לא מועילה כמעט שפתיים לפי בן בתירא, ואין לומר שבא למעט קרקעות ולא גיטין, לפי שבקרקעות גם תנא קמא מודה שאין מועיל כלל רמיזה ולא תקנו זאת אלא במטלטלין משום כדי חייו. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו של רב נחמן. מהו דתימה שמה היה עולה על דעתך לומר? שמה ששנינו במשנתנו במטלטלין לא בא למעט גיטין, אלא שמכיוון שהיה מקום לומר שדינו של בן בתירא נאמר רק לגבי גיטין, ומשום שהועיל והחירש קידש את האישה על ידי הקימת שפתיים, יכול גם לגרשה על ידי הקימת שפתיים, לכך הוסיפה המשנה במטלטלין, כדי לומר שאף במטלטלין שלא כנעם בהקימת שפתיים, מועילה הקימת שפתיים לפי בן בתירא. וקל וחומר שמועילה הקימת שפתיים בגיטין, שכמו שקידש בהקימת שפתיים, כך יגרש בהקימת שפתיים. כמשמע לן, משמיע לנו רב נחמן, שדינו של בן בתירא נאמר דווקא במטלטלין, אבל בגיטין אין מועילה כמעט שפתיים אפילו לבן בתירא. איכא דאמרי, מביאה הגמרא דעה אחרת, יש אומרים שאמר רב נחמן, כמחלוקת תנא קמא ובן בתירא היא מועילה כמעט שפתיים במטלטלין, כך יש מחלוקת בגיטין, ולפי בן בתירא מועילה כמעט שפתיים בגיטין. והריטב"א כותב, לפירושו שקופץ ונקפץ, הכוונה שנוטל החפץ מידו ונוטל לו המעות בלא רמיזה, שלפי דעה זו הסוברת שכמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין, כשכותב את הגט אי אפשר אלא ברמיזה, אבל בשעת נתינה אינו צריך שיהיה רומז שכוונתו לשם גירושין, אלא בלא כוונה אחרת נותנו לה. שואלת הגמרא, וענן במתנלתלין תנן, והרי במשנתנו שנינו, ובן בתירא אומר קופץ ונקפץ במתלתלין, ומשמע, שדווקא במתלתלין אמר בן בתירא שמועילה כמעט שפתיים, אבל בגיטין הוא מודל את הנקמה שצריך רמז ברור. תרץ את הגמרא, אין לדייק מדברי המשנה שדברי בן בתירא נאמרו במתלתלין דווקא ובאים למעט גיטין, אלא אם התאמר אף במתלתלין, דהיינו, שדינו של בן בתירא שמועילה כמעט שפתיים, זה נאמר אפילו במטלטלין וכל שכן שבגיטין מועילה כמעט שפתיים, שכשם שקידש בה כמעט שפתיים, כך גם יגרש בה כמעט שפתיים. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו הפעוטות מכחן מכח וממכרן ממכר במטלטלין. מבררת הגמרא באיזה גיל של פעוטות עוסקת משנתנו, ועד כמה שואלת הגמרא גיל הפעוטות המדוברים במשנה, דהיינו מאיזה גיל תקנו חכמים שמכחם וממכרם של הפעוטות קיים, ולמטה מהגיל הזה אין מכחם וממכרם קיים. אומרת הגמרא, מחווי רב יהודה לרב יצחק ברי, הראה רב יהודה לרב יצחק בנו, משנתנו מדברת על פעוט שהוא כבר שיט, כבר שב, כבן שש או שבע. והנימוקי יוסף כותב שאמר בעצם שני גילאים, כי יש חילוק בין קטן לקטנה וקטנה קודמת לקטן בזמן בגרותה. רב כהנא אמר, משנתנו מדברת על פעוט כבר שב, כבר תמני, בן שבע או שמונה. במתנית הטענה בברית השנינו פעות שמקחו וממקרו קיים ופעות כבר תשע כבר עשר, בין תשע או עשר. אומרת הגמרא ולא פליגי, שיטות אלו אינם חולקים להלכה, אלא הדבר תלוי כל חד וחד לפי חורפי, כל קטן וקטן לפי מידת חריפותו והבנתו. וקטן הפחות מגיל שש אין מקחו וממקרו קיים, אף אם ידוע שהוא חריף, כך אומר הנימוקי יוסף. מבררת הגמרא את הטעם שתקנו חז"ל, שחרש יכול להקנות מטלטלין ברמיזה, וכמו כן שקטן יכול להקנות מטלטלים שהגיע לעונת הפעוטות. שואלת הגמרא בטעם המאי, מה הסיבה שתקנו חכמים שחרש וקטן יכולים להקנות? אומרת הגמרא, אמר רב אבא בר יעקב, אמר רב יוחנן, משום כדי חייב, שיהיה לחרש ולקטן אפשרות לחיות, כי אם לא יחול הקניין, לא ימכרו לו ולא יקנו ממנו. השיטת רבי גאון באמת שאינו יכול למכור יותר מכדי חייו, אבל הרמב"ן ועוד ראשונים חולקים עליו וסוברים שמכיוון שנתקנה התקנה, יכול למכור אפילו יותר מכדי חייו, ולא חילקו חכמים בתקנתם. מביאה הגמרא דבר נוסף שאמר רב אבא בר יעקב בשם רבי יוחנן, נאמר בספר מלכים ב' פרק י' פסוק כ"ב, ויאמר לאשר על המלתחה עוצה לבוש לכל עובדי הבעל. שם מסופר על יהוא המלך שרצה להרוג את כל כהני הבעל, ואמר לעם, אחיו עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. וציווה על כל כהני הבעל להתאסף אליו, ואמר לממונה על המלתחה להוציא לבוש לכל עובדי הבעל בשביל שיהיו ניכרים בלבושם, ואחרי כן ציווה לאורגם. מבררת הגמרא מהי מלתחה, מה פירוש המילה מלתחה. אמר רב אבא בר יעקב, אמר רב יוחנן בשמו של רב יוחנן, דבר הנמלל ונמתח. מלתחה זה נוטריקון של נמלל ונמתח, והיינו בגדי פשטן שנמתחים על ידי מלילה שמוללם באצבעותיו כשטובים. כשטובים אותם. בעניין זה אומרת הגמרא, כי אתה רב דימי, כשהגיע רב דימי מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן, שיגר לו יהודי עשיר ששמו בוניאם בן נוניאם לרבי, סיבני וחומס סלסלה ומלמלה, ארבעה מינים של פשטן דק וטוב. סיבני וחומס היו גודלם כשמקפלם כאמגוזה ופלגי דאמגוזה, כאגוז וחצי, אף על פי שהיו גדולים כמידת רבי בשעה של עובשם. והמינים סלסלה ומלמלה היה גודלם כפסקטה ופלגי דה פסקטה, כגודל אגוז וחצי שגדל על עץ האלון. מבארת הגמרא מהי מלמלה, מה הפירוש המילה מלמלה, דבר הנמלל ונמתח מן פשטן הנמתח בשעה שמוללים אותו. חוזרת עכשיו הגמרא למה ששנינו במשנה שהפעוטות יכולים למכור ולקנות מטלטלין. מבארת הגמרא וטעותן עד כמה, מה השיעור שאם הפעוטות טעו מתבטל המקח? בשיבה הגמרא אמר רבי יונה, אמר רבי זעירה, עד שטות כגדול, דינם כגדולים, שאם היה טעות בשיעור של עד שישית מהמקח, אין המקח מתבטל אלא הקניין חל, ומחזירים את שיעור הטעות, את שיעור העונה. אם היה טעות במקח יותר משישית, בטל המקח. ונחלקו הפוסקים מהדין כשהיה טעות בשיעור פחות משישית. הרמב"ם הלכות מכירה פרק כ"ט הלכה ח' כתב, שדינו ממש כגדול שבפחות משישית הרי זה מכילה. הרעבד השיג עליו וכתב שקטנים אינם בני מכילה. הביאה הגמרא ספק בעניין קניין של קטן. באי אביי שאל אביי, מתנתו מהי? מה דין מתנה של הקטן? האם גם זה בכלל תקנת חכמים? והספק של אביי, אם דווקא במטלטלין תקנו לו חכמים משום כדי חייב שיוכל למכור ולקנות, או שגם במתנה תקנו לו חכמים מכיוון שאין אדם נותן מתנה, אלא אם כן עשו לו נחת רוח וטובה. והרי זה דומה למחירה, כפי שלמדנו לאל בדף נון עמוד ב', והרי זה בכלל כדי חייו. נחלקו המוראים בדין הזה. רב יאמר אמר, אין מתנתו של הקטן מתנה ולא תקנו חזל, אלא שמקחו וממקרו קיים. ומר ברבשי אמר, מתנתו של הקטן אף היא מתנה ואף היא בכלל תקנת חכמים. מספרת הגמרא שבני הישיבה טעו, הפכו והחליפו את דברי רב יאמר ומר ברבשי, אילו באילו. ושדרו על הקמד רב מורדכי, ושלחו לרב מורדכי לברר מה דעתו להלכה. אמר לו, ישיב להם רב מורדכי לבני הישיבה, זילו אמרו לבר מר, לכו ואמרו לבנו של רבשי, לאו אחיה ועובדה. האם לא כך היה המעשה, כי אבי קאי מר חד קרי הערה וחד קרי הדרגה? כאשר עמד רבשי והייתה רגלו אחת על הארץ ורגלו אחת על סולם שהיה בעליית בית המדרש, ואמרנו לה, מתנתו מהי? שאלנו אותו, מה דין מתנתו של קטן? ואמר לנו, ענה לנו רבשי, מתנתו של הקטן מתנה, אחת מתנת שכיב מרע, בין אם נתנה במתנת שכיב מרע, שזו מתנה שחלה אפילו בדיבור באלמה, כפי שלמדנו לאל בדף ט"ו עמוד א', שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. ורבשי בא להשמיע שדיני שכיב מרע חלים גם בקטן, ואחת מתנת בריא, ובין אם נתן במתנת בריא, ואחת ובין אם נתן הקטן מתנה מרובה, ואחת בין אם הקטן נתן מתנה מועטת. ואין דומה למקח וממקח שיותר מכדי חייו לא חל, משום שנותן המתנה גדולה, הרי זה משום שעשו לו טובה גדולה, ותקנו חזל שיוכל לתת מתנות גדולות כדי שלא ימנו בני אדם לעשות לו טובות גדולות. אם כן, לפי הסיפור הזה היה משמע שמר ברבשי אמר שמתנתו של הקטן גם היא מתנה, וגם היא בכלל תקנת חכמים. ולא כפי שהפכו בני הישיבה את השיטות, ואמרו שמר ברבשי סובר שמתנתו אינה מתנה. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. משנתנו מביאה הלכות שתקנו חכמים מפני דרכי שלום. אומרת המשנה, אילו דברים, אילו דינים שאמרו חכמים שיש לנהוג בהם מפני דרכי שלום. כהן קורא בתורה ראשון, ואחריו קורא לוי, ואחריו קורא ישראל, ותקנו שסדר זה יהיה קבוע. מפני דרכי שלום, שלא יאמר כל אדם, אני קורא ראשון, ויבואו לריב על הדבר הזה. ואף שעדיין יש חשש שיריבו על העלייה השלישית, ומשום כך תקנו סדר גם בעליות הללו, כמבואר בגמרא לקמן בדף סמך עמוד א', מכל מקום. תקנו את הסדר הזה מחמת הדרשות שתביא הגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד ב', שיש להקדים את הכהן והלוי לישראל. עוד דין מביאה המשנה. חצר גדולה שיש בה כמה בתים של כמה בני אדם, מדין תורה מותר לטלטל בשבת מהחצר לבתים ומבית לבית, כיוון שכולה רשות היחיד. שלמה המלך ובית דינו תקנו שיהיה אסור לטלטל בה, אלא אם כן עשו כל השכנים עירוב חצרות, כלומר, נוטלים מאכל השייך לכל השכנים ויניחו באחד הבתים, והרי זה כאילו כולם מעורבים זה עם זה וכל הבתים נחשבים כרשות אחת. אומרת המשנה, בני חצר שמערבין שעושים עירוב חצרות מניחים את הפת בבית ישן, בבית שהיו רגילים להניח בו את הפת ואין משנים להניחו בבית אחר, מפני דרכי שלום. תקנה נוספת שמביאה המשנה בדף נ"ט עמוד ב', בזמנם כדי להשקות את השדות היו חופרים חפירה מהנהר עד השדה כדי למשוך על ידה מים. לחפירה הזו קראו אמת המים, ורגילים היו גם לעשות בורות לאורך אמת המים ליד אמת המים, ולמלותה ממי האמה כדי שאם תתייבש האמה, ישקו את השדות ממי הבורות. תקנו חכמים, אומרת המשנה, שהבור שהוא קרוב לאמה מתמלא ממנה ראשון, ורשאי לעצור את זרימת מי האמה עד שיתמלא בורו. אחר שיתמלא הבור הראשון, ימלאו את שאר הבורות הרחוקים יותר, וגם התקנה הזו היא מפני דרכי שלום שלא יבואו לריב מי ימלא תחילה. תקנה נוספת, מצודות חיה ועופות ודגים שניצודו בהם בעלי חיים, אף שעדיין לא עשו בהם הבעלים קניין ואינם שלהם, יש בהם במי שנוטל את הבעלי חיים הללו משום איסור גזל מפני דרכי שלום שלא יבואו בעל המצודה והנוטל את החיה לריב. רבי יוסי חולק ואומר שתקנו חכמים שיהיה זה כגזל גמור ולא רק כגזל מפני דרכי שלום. הגמרא לקמן בדף סמך א' עמוד א' תבאר שלשיטת הנקמה הגזלה הזו אינה נידונת בבית דין, ולדעת רבי יוסי זה גזל גמור, כלומר שבית דין דנים בו ומוציאים אותו מיד הגזלן. תקנה נוספת, מציאת חרש, שוטה וקטן אף שאין להם דעת לזכות במציאה, מכל מקום יש בהן במי שנוטל מהם את המציאות הללו משום איסור גזל, מפני דרכי שלום שלא יבואו קרובי הקטן להתקוטט עם מי שנוטלה. רבי יוסי אומר, תקנו חכמים שיהיו במציאות הללו איסור גזל גמור. תקנה נוספת, עני המנקף בראש הזית, ומדובר פה דווקא בעני הנוטל לקט שכחה שנותרו בעץ, אבל לא תקנו זאת חכמים בכל עץ של הפקר, אם כן, אני המנקף חותך את הזיתים שבראש עץ הזית כדי להפילם לארץ ולאוספם אחר כך, אף שלא זכה בהם מכל מקום. מה שתחתיו, הזיתים שנשרו מהעץ על ידו, יש בהם איסור גזל, מפני דרכי שלום שלא יבוא לריב עם הנוטלם. רבי יוסי אומר, תקנו חכמים שיהיה בזה איסור גזל גמור. והתקנה האחרונה שמביאה כאן המשנה, אין ממכין, אין מוכין ביד עניי עובדי כוכבים בנטילת לקט שכחה ופאה מזדות ישראל, אלא מניחים להם ליטול מתנות עניים אלו מפני דרכי שלום. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף נ"ט עמוד א' וסופה בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללגמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שכהן קורא בתורה ראשון ואחריו לאיבי וישראל מפני דרכי שלום. מבררת הגמרא מינה הנימילי מיניין לחכמים שיש לתקן דווקא סדר זה, שכהן קורא תחילה ואחריו לאיבי וישראל. אבל אין השאלה על עיקר טעם התקנה שיש סדר בקריאות, שהרי זה כבר נתבהר במשנה שהוא מפני דרכי שלום. וחתם סופר מוסיף ומבאר, שהיה מקום לומר שהכהן יקרא אחרון, כיוון שמעלים בקודש ואין מורידים. על זה מבאר את הגמרא, אמר רב מתנא דאמר קרא בספר דברים פרק למד א' פסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהני בני לוי שיקראו בה. ויש לדייק מדוע כתבה התורה הכהנים בני לוי, אתו אנה לא ידענה דכהנים בני לוי נינו? האם אנחנו לא יודעים שכהנים הם בני לוי, הם משבט לוי? אלא יש ללמוד מהפסוק הזה שהוא נאמר לגבי לימוד התורה. שכהן קורא בתורה ברישה, ראשון כמו שמשה רבינו נתן לכהנים תחילה לקרוא בתורה, ואדר ואחריו לוי. והיה הגמרא דרשות נוספות, רבי יצחק נפרא אמר, יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מכאן מהפסוק הבא שנאמר בספר דברים פרק חפה לפסוק ה', וניגשו הכהנים בני לוי, ויש לדייק, אתו ענן לא ידינן וכי לא ידענו, דכהנים בני לוי נינו שהם בני לוי, שהם משבט לוי, אלא יש לדרוש שכהן קורא ברישה, ואדר ואחריו קורא לוי. והפסוק הזה נאמר בפרשת עגלה ערופה, שואל החתם סופר כיצד ניתן ללמוד ממנו את סדר העליות בקריאת התורה, והוא מבהר שכוונת הגמרא לדייק מהפסוק הזה שכהנים גם כן מכונים בני לוי, וכיוון שהם כוללים את שתי המעלות, גם כהונה וגם לוויה, יש להקדימם ללוויים. רב אשי אמר, יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מהפסוק הבא בספר דברי הימים א', פרק חף ג', פסוק י' ג', בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ודורשים מפסוק זה שיש לנהוג בכהן קדושה ולכבדו לקרוא ראשון. ואומנם לפי הדרשה הזו עדיין קשה, מניין לנו שלוי קודם לישראל? מציין הרשש לדברי הגמרא במסכת אוריות י"ג עמוד א' שלמדה מהפסוק, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, שלוי קדם לישראל. כך גם יש לפרשה בדרשה הבאה מהפסוק וקידשתו. הפכי הברה בה אומרת הגמרא, אמר יש ללמוד את הסדר הזה מאחה מכאן, מהפסוק הזה שנאמר לכהנים בספר ויקרא פרק חף א', פסוק ח', וקידשתו, כי את לחם אלוקיך ומקריב קדוש יהיה לך. רש"י על התורה כותב שעיקר הדרשה היא מסיום הפסוק קדוש יהיה לך. יש לנהוג בו קדושה ולהקדימו לכל דבר שבקדושה, ובכלל זה שיקרא בתורה הראשון. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנא דבי רבי ישמעאל שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, מהפסוק וקידשתו יש ללמוד שאנו מצווים לנהוג בכהן קדושה על ידי שנכבדו, שיהיה הוא ראשון לכל דבר שבקדושה. ומפרט את הברייתא כגון לפתוח בקריאת התורה, או לדבר בישיבה ראשון ולברך ראשון ברכת הזימון שבסעודה, וגם בברכת המוציא יש אומרים, וכן בכל חלוקה שיש לו עם ישראל יש לכבדו ליטול את המנה היפה, החלק היפה ראשון. אומר התוספות ריד שלמרות שמבואר במסכת פסחים דף נון עמוד ב' שלגבי חלוקת שותפות שהנוטל את החלק היפה אינו רואה סימן ברכה, היינו כשנוטלו מעצמו, אבל כשישראל מכבד את הכהן לתלו אין חשש. על פי הדרשות הללו מקשה הגמרא לאמור במשנה שטעם הקדמת הכהן הוא מפני דרכי שלום. אמר לאביי לרב יוסף, איך הקדמת הכהן נאמרה רק מפני דרכי שלום כמשמעות משנתנו? והרי דאורייתא היא, שהרי למדו זאת מפסוקים. מתרץ את הגמרא, אמר להשיב לו רב יוסף, אכן דין זה הוא מדאורייתא. כוונת המשנה היא שטעם ציווי התורה הוא מפני דרכי שלום. תמה אביי על תירוצו של רב יוסף, והרי כל התורה כולה נמי גם כן מפני דרכי שלום היא נאמרה. דכתיב נאמר על התורה בספר משלי פרק ג' פסוק י' ז', דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אלא אמר אביי, באמת סדר הקריאה בתורה הוא מדאורייתא, והמשנה חידשה בזה שאמרה מפני דרכי שלום דין נוסף. והיינו לכדמר, להשמיע את דינו של רבא בר נחמני שהיה רבו של אביי. נתניה שנינו בתוספתא של מסכת ברכות בהלכות דרך ארץ בסעודה, שניים שאוכלים יחד ממתינים זה לזה באכילת המאכל שבקערה, אם הוא צריך אחד מהם ללכת מעט או שפסק מאכילתו כדי לשתות, אז ימתין לו חברו עד שימשיך, אבל שלושה בני אדם האוכלים יחד אין ממתינין, אינם צריכים להמתין זה לזה, ואף אם יצא אחד מהם יכולים השניים להמשיך לאכול. וכן הבוצע מברך המוציא על הפת ומוציא את כולם ידי חובה, הוא פושט ידו תחילה בתבשיל כדי ללפט את הפת שבירך עליה. מבאר המערמשיף שהיה דרכם ללפט אפילו את פרוסת המוציא. ואילו התוספות במסכת ברכות דיבור המתחיל אין מפרשים שהתוספתא כאן עוסקת בטבילת פרוסת המוציא במלח. ממשיכה התוספתא ואומרת, ואם בא הבוצע לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו שיושבים עמו בסעודה, הרשות בידו לתת להם לאכול לפניו מהתבשיל. ואמר מר, אמר רבא בר נחמני עלה על ההלכה הזו, לא שנו בתוספתא שאדם רשאי לחלוק כבוד לרבו אלא בסעודה שאין רבים מצויים בה. אבל בקריאת התורה בבית הכנסת, לא, אין הכהן רשאי לחלוק כבוד לישראל שיקרא לפניו, וזאת מחשש? דעתו לנצויי שיבואו לריב בעניין הזה, ונמצא שאף שעיקר הדין שכהן קורא ראשון הוא מן התורה, וכמו שדרשה הגמרא, מכל מקום חידשו חכמים במשנתנו, שאין הכהן יכול לוותר על כבודו ולתת לישראל לקרוא לפניו מפני דרכי שלום. אמר רב מתנה, רב מתנה בא לפרש את דינו של רבא בר נחמני, הדין הזה דאמרת שבבית הכנסת לא, אין הכהן רשאי לוותר על כבודו, לא אמרן זה לא נאמר, אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים, שמצויים הרבה בני אדם בבית הכנסת ויבואו להתקוטט, אבל בקריאת התורה שבשני ובחמישי, לא נאמר הדין הזה כיוון שאין רבים מצויים בבית הכנסת ואין לחשוש שיתקוטטו. אומר תוספות בדיבור המתחיל, אבל, אמנם בזמננו מצויים רבים בבית הכנסת גם בשני ובחמישי, ואסור לכהן לוותר על כבודו גם בימים אלו. שואלת הגמרא, איני וכי כך הדינו? והרבון השיה ישראל קרי בכהני, היה קורא בתורה ראשון במקום כהן ואפילו בשבתות וימים טובים. הרצת הגמרא, שייני שונה רבון השיה גדול מכל בני דורות, אפילו רבי ימי ורבי אסי, שהיו כהני חשיבי דארץ ישראל, היו הכהנים החשובים של ארץ ישראל, מי חפיו וקייפילי, היו כפופים לפניו, ובאופן כזה אין חשש שיבואו לריב ולהתקנות בו. מבואר בסוגייתנו שישראל תלמיד חכם שאין הכל כפופים לו, אינו רשאי לקרוא לפני כהן. ובמסכת מגילה דף כוח עמוד א' נאמר, שאמר רבי יוחנן שאסור לתלמיד חכם להניח לעם הארץ לקרוא לפניו, וישראל תלמיד חכם קודם אפילו לכהן גדול עם הארץ. אומרת שם הגמרא, שרק אם הכהן וישראל שווים במעלתם, יש להקדים את הכהן לישראל. אם כן, משמע, שכל ישראל תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. ודעת הרמב"ם בפירוש המשניות שאכן כך יש לנהוג להלכה ולהקדים כהן לישראל, רק אם הם שווים במעלתם, אבל ישראל תלמיד חכם וכהן עם הארץ, יש להקדים את הישראל לכהן. אבל תוספות בדיבור המתחיל דאפילו כותבים שכהן קודם גם לישראל תלמיד חכם, ורק באופן המבואר בסוגייתנו שהישראל גדול מהכהן במידה רבה כמו רבונה שהיו כל חכמי ישראל כפופים לו, הוא קורא תחילה. ובאר התוספות ריד מה הטעם, כיוון שתלמיד חכם רגיל עדיין מתקנים בו וכל אחד חושב את עצמו לתלמיד חכם כמותו ויבואו לריב. רק תלמיד חכם שאין גדול כמותו בכל הדור, רשאי לקרוא ראשון. מביאה הגמרא דינים נוספים בהלכה הזו שכהן קורא ראשון. אמר אביי נקטינן מוחזקת בידינו הלכה זו מאבותינו שאם אין שם בבית הכנסת כהן שיקרא ראשון, נתפרדה החבילה, התבטל סדר הקריאה ואין הלוי קורא כלל. ואומר הריטב"א שאין הלוי קורא אחרי ישראל כדי שלא יחשבו שהוא ישראל ואינו קורא ראשון כדי שלא יחשבו שהוא כהן. מבאר הר"ן במסכת מגילה שבישראל אין חשש כזה, כיוון שיודעים שהוא ישראל, אבל בלוי יש חשש שידעו שאינו ישראל ויחשבו שהוא כהן. ועוד מפרש רש"י בשם רבי יצחק הלוי, שכשאין כהן יתבטל סדר העליות ואפשר לקרוא ללוי בכל מקום גם אחרי ישראל. ואילו תוספות בדיבור המתחיל התפרדה מפרשים שכוונת הגמרא שאין הלוי קורא במקום הכהן אלא במקומו הראוי לו, כלומר שני, וישראל הוא הקורא ראשון. ובטעם הדבר שכשאין כהן משתנה גם דינו של הלוי, כותב החתם סופר, שכבודו של הלוי הוא מחמת שהוא משרת את הכהנים בבית המקדש, וממילא כשאין כהן, בטל כבודו של הלוי. ועוד אומרת הגמרא, אמר אביי נקטינן שאם יש כהן ואין שם לוי, קורא כהן במקום הלוי. וטעם הדבר שקורא הכהן שני ולא ישראל, כותב הריטב"א שאם יקרא ישראל שני, יש חשש שיחשבו שהוא לוי. ובשיבולי הלקט מבואר הטעם, מחמת שגם הכהנים קרואים בני לוי, ולכן מסתבר לעלות כהן במקום לוי ולא ישראל. שואלת הגמרא, איני וכי כך הדינו? ואמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא בתורה משום פגמו של הכהן הראשון, כי אמרו שהראשון לא היה כהן ולכן העלו אחריו כהן אחר, וכן לוי אחר לוי לא יקרא בתורה משום פגם שניהם, שמא יאמרו שהראשון לא היה לוי ולכן העלו אחריו לוי, ושמא יאמרו שהשני אינו לוי ולכן עלה במקום ישראל. ומבואר אם כן שאין כהן קורא אחר כהן ושלא כדברי אביי. תרצת הגמרא, כי כאמרינן באותו כהן, דברי אביי נאמרו באותו כהן שקרא ראשון, שאם אין שם לוי הוא חוזר וקורא שוב במקום לוי, ובזה אין חשש לעז שהרי ראו שעלה ראשון. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן ושואלת, מה ישנה לוי אחר לוי דאיקה פגם שניהם? במה שונה האופן של לוי הקורא אחר לוי שאמר בו רבי יוחנן שיש חשש שיאמרו שיש פגם בשניהם? כיוון דאמרי יאמרו האנשים, חד מיני או אחד מהם לאו לוי הוא. אם כן, הרי בכהן הקורא אחר כהן נמי, גם כן יש לחשוש אמרי שיאמרו האנשים, חד מיני או אחד מהם לאו כהנו. ומדוע אמר רבי יוחנן שהחשש הוא רק משום פגמו של הראשון, והרי גם לגבי השני, ייתכן שיאמרו שאינו כהן, ולכן קרא שני במקום לוי. בשבעה הגמרא, דברי רבי יוחנן נאמרו, כגון דמוחזק לן באבוה, דאי שני דכהנו. ידוע לנו באביו של העולה שני, שהוא כהן. וכיוון שכך אין חשש שיאמרו שבנו אינו כהן. שואלת הגמרא, והרי רבי יוחנן לא חילק בין המקרים, ואם כן, החנמי, גם לגבי לוי, מדובר באופן דמוחזק לן באבוה, דאי שני דלוויו. שידוע לנו באביו של השני שהוא לוי, ובכל אופן אמר רבי יוחנן שיש חשש פגם גם בשני. אלא בוודאי, הכוונה, כיוון דאמרי, יאמרו שאביו של השני, ממזרת או נתינה, נסיב, הוא התחתן עם ממזרת או נתינה, האסורות עליו, נתינה הכוונה מהגבעונים, וזו אומה שהתגיירה בימי משה רבינו, ומשה גזר עליהם עבדות, ואיסור חתנות לדורו, ויהושע גזר עליהם עבודות כל זמן שבית המקדש קיים, ודוד המלך גזר עליהם עבודות לעולם. כפי שלמדנו במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב', אם כן, יש חשש שיאמרו שאביו של השני התחתן עם ממזרת או נתינה שאסורות עליו, ופסל לזרי ופסל בנישואין הללו את זרו, ולכן בנו נחשב כישראל ועולה שלישי. אם כך, החנמי גם כאן לגבי כהן הקורא אחר כהן, אמרי, יאמרו האנשים, אף שמוחזק אביו של השני שהוא כהן, מכל מקום גרושה או חלוצה נסיב, הוא התחתן עם גרושה או חלוצה שאסורות לכהן, ואח ליל זרי וחילל את זרו מקדושת כהונה, ולכן קרא שני. משיבה הגמרא ואומרת, סוף סוף, הרי אף אם אביו נשא אישה פסולה לו וחילל את זרו מקדושת כהונה, לוי מי כאבי, וכי נעשה בנו לוי מחמת החילול, הרי אינו אלא כישראל, ולא היה לו לקרוא שני. וכיוון שכך, אין חשש לעז על הכהן שעולה שני. לכאורה קשה, הרי כל הכהנים הם משבט לוי, ואם כן, גם כשהתחלל הכהן מקדושת כהונה, עדיין הוא שייך לשבט לוי, ויש סברה לעלותו במקום לוי. ובהר הקובץ שיעורים שקדושת כהונה אינה תוספת על קדושת לוויה שיש לכל השבט. אלא הכהנים הם כעם בפני עצמו, וקדושתם הם מבטלת את יחוסם לשבט לוי. ממילא כהן שהתחלל מקדושת כהונה על ידי שהוא התחתן עם גרושה או חלוצה, אינו נחשב אפילו כלוי, אלא כישראל. ובהר את הגמרא את החשש ולמן, לאילו אנשים חששו חכמים שיוציאו לעז על הכהן הראשון שעלה אחריו כהן נוסף, אם ליושבים בבית הכנסת כל זמן קריאת התורה, הכחז עולה. הרי הם יראו שהכהן שעלה ראשון נמנה עם שבעת העולים שצריכים לקרוא בתורה בשבת, ויבינו שאינו פגום. ובהרת הגמרא אלה חששו חכמים לאנשים היוצאים מבית הכנסת קודם שסיימו לקרוא בתורה, והם אינם רואים שעלו רק שבעה ושהכהן הראשון נמנה עמהם. הם הסברו שאכן עלו שמונה קרואים, מחמת שהכהן הראשון היה פגום. מבררת הגמרא מי קורא בתורה אחרי הכהן והלוי. שלחו לבני גלילה לרבי חלבו אחריהן. אחרי הכהן והלוי הם שואלים את רבי חלבו, מי קורין? כלומר, קריאת התורה בשבת שיש בה כמה קרואים אחרי הכהן והלוי, הם תקנו חכמים סדר מסוים מפני דרכי שלום. לא אבי ביד אלו היה ביד רב חלבו תשובה לשאלה הזו. אתה ושי לבא רבי חלבו ושאל את השאלה הזו לרבי יצחק נפחה. אמר להישיב לו רבי יצחק נפחה, אחריהן? קוראים תלמידי חכמים הממונים לפרנסים על הציבור, ואחריהם תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור. ומבואר במסכת שבת דף קוף י' עמוד א' שזהו תלמיד חכם ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, ואומרו, ואחריהם בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור משום כבוד אבותיהם, ואחריהם ראשי כנסיות הממונים על ענייני בית הכנסת וחלוקת צדקה, וכל אדם. ויש מחלוקת אחרונים בדין הזה. דעת הפרישה שראשי כנסיות קודמים לכל אדם, ופירוש הגמרא הוא כאילו נאמר אחריהם ראשי כנסיות ואחריהם כל אדם. באור שמח הוא מדייק מכך שלא אמרה הגמרא בפירוש ואחריהם כל אדם, שדין ראשי כנסיות וכל העם שווה, ואין לראשי כנסיות עדיפות עליהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נונטט ממסכת גיטין, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע בית דין שנמנים על דיני נפשות מתחילים מהצד, מתחילים לשאול לדעתו של היותר קטן מן הדיינים? שאלה שנייה, האם לבן בתיר החרש קופץ ונקפץ לעניין גיטין? שאלה שלישית, מה הדין בתאו הפעוטות עד שטות עד שישית? שאלה רביעית, באילו ג' דברים יש משום גזל מפני דרכי שלום, ולרבי יוסי זה גזל גמור? שאלה חמישית, למה אני צריכה משנתנו לומר שסדר הקריאה הוא כהן לוי וישראל, והרי מדאורייתא זה הדין כך? והשאלה השישית והאחרונה, באילו אופנים אפשר שיקרא ישראל במקום כהן כשיש שם כהן? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, על הדף אשר למדנו, על הודף נונטט ממסכת גיטין, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, א' באדר א' תשע"ו, ב' בראש חודש אדר א' תשע"ו. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, הדף נ"ט, ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ב' באדר א' תשע"ו, ונלמד הדף סמך, הדף השישים של מסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, שיהיה מלא בהרבה שמחה, בהרבה בשורות טובות, בהרבה ישועות, בהרבה נחמות, בהרבה שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה, שמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.